לפרק הקרוב אנחנו מציעים לכם להכין לעצמכם שתייה קרה, ובין אם אתם בבית, במשרד או בנסיעה, לבדוק אם אתם יכולים להעלות במעלה או שתיים את הטמפרטורה של המזגן. כי הפרק הזה יעסוק במזגנים, או יותר נכון, באופן שבו הם אולי מקררים אותנו, אבל בעצם מחממים את העולם. בשבועיים האחרונים מתמודדים תושבי צפון מערב אמריקה עם גל חום קיצוני. בקולומביה הבריטית שבמערב קנדה נמדד בשבוע שעבר שיא היסטורי של 49.6 מעלות. גם בצפון מערב ארצות הברית נשברו שיאי החום של כל הזמנים, עם 46 מעלות בפורטלנד ו-42 מעלות בסיאטל. עומס החום גבה את חייהם של מאות בני אדם, והוא נוצר כתוצאה מתופעה שמכונה כיפת חום, הצטברות של שכבת אוויר בלחץ גבוה באטמוספירה, שפועלת כמו מכסה של סיר וגורמת ללחידה של אוויר חם. This heat has prompted the city to open 8 cooling centers around the city. באזורים שבהם לרבים מהתושבים אין מזגן, יציאה מהבית בימים האחרונים הפכה לבלתי אפשרית. הרשויות הקימו מרכזי קירור עבור תושבים שחיפשו הקלה מהחום, והיו מי שניסו להזמין חדרים ממוזגים בבתי מלון. מאות שריפות פרצו בשל החום הכבד, ובסיאטל כבישים הותחו ונשברו. בקנדה, תושב שיצא לחצר שלו הופתע לגלות משפחת דובים משתכשכת בבריכה לפני שהמשיכה בדרכה. כדור הארץ מתחמם. במקומות רבים שבהם לא היה בעבר צורך במזגנים, נאלצים להתחיל להשתמש בהם כדי להתמודד עם הקיץ ועם אירועים של מזג אוויר קיצוני. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מעריכה שמספר המזגנים בעולם יעלה מ-1.6 מיליארד כיום ל-5.6 מיליארד ב-2050. המשמעות היא שצריכת החשמל ממזגנים בעולם תשתווה לכל צריכת החשמל של סין והודו כיום. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע נדבר על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום ננסה להבין מה יקרה אם העולם ימשיך לנסות להתקרר באמצעות מזגנים. שלום לגיא חג'אג'.
שלום, שלום.
גיא, אתה עברת לוונקובר לפני 3 שנים, אתה יכול קצת לתאר לנו מה עבר עליכם שם בימים האחרונים?
כן, בטח. הגיע לפה גל חום במונחים קנדיים חסר תקדים. כלומר, היה לנו כמה ימים של 35 מעלות, 37 מעלות, 38 מעלות, לרגעים מסוימים הגענו ל-40-41. אני חייב להודות שאנחנו כישראלים היינו קצת שעננים. זאת אומרת, כמה ימים לפני זה דיברנו פה עם חברים קנדים, אמרו לנו, אתם מוכנים? אמרנו להם, כן, יהיה בסדר, כל מיני 38 מעלות, תבואו לתל אביב, זה היום יום.
אנחנו רגילים לזה.
כן, חשבנו שאנחנו מוכנים לזה, אבל לא היינו מוכנים לזה. בדירות בוונקובר אין כל כך מזגנים, זה פשוט לא סטנדרט. הקיץ פה ברגיל לא הרבה יותר גבוה מ-26 מעלות בערך. כל השאר מאוד 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 נעים, אפילו לא צריך מזגן.
ופתאום יש שבוע ממש ארוך עם טמפרטורות מאוד גבוהות.
מאוד מאוד גבוהות, אין איך להברר כל כך את הבית. אנו קשה לישון מאוד בלילה. היו פה, אני לא זוכר את המספרים, אבל לדעתי באזור המאה מתים, וזה רק במטרו ונקובר. מחוץ לוונקובר פה בערים השכנות היה אפילו יותר גרוע. עיר ש... 3 ימים ברצף שברה את שיא החום של קנדה כולה אי פעם.
זאת העיירה ליטון.
כן, שנמצאת ממש פה לידינו, 150 קילומטר מאיתנו. 3 ימים היא שברה את השיא, וביום הרביעי היא פשוט עלתה באש.
כן, אז 90% מהעיירה הזאת נשרפו, ולפחות 2 אנשים נהרגו שם. גיא, אתה יכול לספר לנו קצת מה אתם עשיתם כדי להפיג קצת את החום?
במזל, חבר, הביא לנו מעברר, כי ברור שרגע לפני שהתחילה גל חום, כל המעברירים בעיר נגמרו בחנויות, כולם עטו על מעברירים. בשלב מסוים הגעתי לתרופות סבתא, כאילו להרטיב סדין, לשים על החלון, להרטיב חולצה, להניח על המעבריר. אז בשלב מסוים פשוט לקחתי את החולצה שהנחתי את המעבריר, הרטבתי אותה, פשוט לבשתי אותה, כי היה לי חם בטירוף ולא היה איך להתקרר. זה היה ממש מכת חום מתמשכת מבחינתי, לא היה אפשר להיות בבית. האוויר עמד בבית ובחוץ, אז ניסינו להגיע למים כמה שיותר. תקשיבי, הכלב שלנו ממש, אני חושב שהוא סבל יותר ממני.
מה עשית בשביל לעזור לו?
אז חבר הביא לנו משהו שלא ידעתי שקיים, שנקרא וסט קירור לכלבים.
וואו.
שזה נראה כמו פשוט מעיל לכלבים, אבל טובלים אותו במים מאוד קרים. שמים אותו על הכלב, והציפוי שלו הוא איזה מין רשת מאוד מאוד דקה וצפופה כזאת, אז זה מתעברר מאוד בקלות, אז בגדול כמו לשים עליהם קצת סוג של מזגן קטן.
בעקבות המצב הזה, אנשים שסביבכם, השכנים שלכם ואתם שוקלים לקנות מזגנים?
כן, יש פה, פגשתי כמה שכנים שקנו מזגן ממש בשבוע האחרון. מי שהספיק והיה בר מזל וזינה כזה ברגע נכון, קנה מזגן, ועכשיו פשוט אין שום מזגנים לקנייה בעיר, אבל כן, התחלנו לדבר על זה.
אז גיא, אנחנו מאחלים לך סוף שבוע קריר ורגוע.
תודה, תודה, אמן.
ותודה רבה.
תודה. I know you can't stand it, you can't stand the heat.
אז גיא לא לבד. בשנים האחרונות, על רקע העלייה בטמפרטורה בקיץ, גם באירופה קונים יותר מזגנים. בשנת 2018 עלו מחירות המזגנים במדינות אירופה ב-11% ביחס לשנה שקדמה לה. לפי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, חלק גדול מהתפשטות השימוש במזגנים בשנים הקרובות התחולל בהודו, בסין ובאינדונזיה. כיום אגב, ב-90% ממשקי הבית בארצות הברית מותקן מזגן. בחלק ממדינות המזרח התיכון, ובהן ישראל, שיעור הבתים בהם יש מזגנים הוא אפילו גבוה יותר מ-90%. באירופה לעומת זאת, רק ב-10% מהבתים משתמשים במזגנים. פרופסור עדי וולפסון, מומחה לקיימות מהמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, מסביר לנו מה קורה כשאנחנו מדליקים מזגן.
אז בעצם אנחנו משתמשים קודם כל בחשמל. והמשמעות של זה, זה שמייצרים חשמל בתחנת כוח. במדינת ישראל, רוב החשמל מיוצר היום על ידי דלקים פוסילים, בעיקר גז טבעי, והמשמעות היא שיש לנו שריפה של גז טבעי, והשריפה הזו משחררת לאוויר, מזהמי אוויר וגזי חממה. בעיקר פחמן דו-חמצני, שהוא בעצם הגז חממה העיקרי, שמשתחרר לאטמוספירה בתהליכים טבעיים ותהליכים מעשי ידי אדם. אבל גם ההפקה של הגז משחררת גזי חממה, ביניהם הגז עצמו שנקרא מתאן בשפה המקצועית, שהוא גז חממה יותר אגרסיבי מפחמן דו-חמצני. כל מולקולה שלו היא כמו כמה מולקולות, 20, 25 מולקולות של פחמן דו-חמצני, תלוי לכמה זמן אנחנו מסתכלים על ההשפעה.
כלומר, הרבה יותר מזיק.
כן, אנחנו מדליקים מזגן, קר לנו בבית, אבל בחוץ, אם נעמוד על יד המזגן, יהיה חם מאוד. אנחנו מוציאים את החום החוצה בעצם. ואז בעצם המזגן מחמם בחוץ. המזגן שלנו, הרכבים שנוסעים ופולטים מצינור הפליטה, אבל גם במזגן שלהם, כי גם זה עוד אנרגיה. ונוסף לכל אלו, במזגן יש גז קירור. המטרה שלו זה בעצם לעשות את פעולת הדחיסה במזגן, וככה לאפשר את הקירור. וגז הקירור הזה, בפני עצמו, הוא גז חממה. גז חממה לפעמים מאוד מאוד אגרסיבי, יש סוגים שונים, ואנחנו מדברים פה על כל מולקולה שלו, זה כמו 10,000 או 15,000 מולקולות של פחמן דו-חמצני. כלומר, אם משתחרר קצת מהגז הזה, אז בעצם אנחנו מקררים את החדר, אבל מחממים את העולם.
זה הגיוני, אנחנו מקררים משהו אחד, אנחנו בעצם צריכים
לגמרי,
לחמם משהו
כן,
אחד.
לגמרי, כן, זה אפילו הגיוני, כן. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא כל כך מבינים את זה ביום-יום שלנו. יש איזשהו מין משהו מיידי, חם בחוץ, יש מזגן, זה נורא זמין, זה אפילו זול. וככל שהחשמל יותר זול, אנחנו מפעילים עוד יותר את מוצרי החשמל. זה נקרא אפקט הריבאונד. כי זה זול, אז לא נורא אם שכחנו, ולא נורא אם שמנו מעלה אחת פחות במזגן. ונכון שבכל הפרסמות אומרים, תשימו 25 או 22, כן, צודקים, כי כל מעלה שאנחנו מורידים, אנחנו צריכים יותר להתאמץ כדי לקרר את החדר, את הבית, ולכן עוד יותר אנרגיה.
עד כמה התרומה של מזגנים להתחממות הגלובלית היא משמעותית?
הנתח שלהם כל הזמן עולה. אני לא יודע לומר באחוזים כמה זה מנתח של גזי החממה וכמה ההשפעה, אבל ללא ספק, ככל שאנחנו משתמשים יותר במזגן, וככל שעוד ועוד מדינות מתחילות להבין שיש מזגן, יש המצאה כזו ולמה לא להשתמש בה, הנתח שלהם כל הזמן עולה.
המזגן הומצא ב-1902 על ידי המהנדס האמריקאי וויליס קרייר, שניסה למצוא דרך להפחית את הלחות בבית דפוס גדול בברוקלין. הרעיון שמאחורי המזגן היה די פשוט ונותר זה גם כיום. המזגן קולט אוויר חם, מעביר אותו על פני שטח קרים, ופולט אוויר קר ויבש. בהמשך הפכו המזגנים לנפוצים, קודם כל במבני תעשייה ומפעלים גדולים, ולאחר מכן בחנויות קולבו, בבתי חולים ובמבני ממשלה. בבית הלבן, לדוגמה, הותקן מזגן ראשון בשנת 1929. אבל רק בשנות ה-40 המאוחרות הפכו מערכות מיזוג לנפוצות בבתים פרטיים באמריקה. זה קרה בעיקר בגלל תנופת הבנייה הגדולה בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה. חברות בנייה שרצו לבנות בתים על פי סטנדרט אחיד באזורים אקלימיים שונים, יכלו לעשות זאת באמצעות התקנת מזגנים. וכך מיזוג האוויר מילא תפקיד מרכזי בעידוד אורבניזציה, ואפשר גם בנייה מהירה של מגדלים וגורדי שחקים שרובם נבנו בלי התחשבות בתנאי האקלים המקומיים. הגלובליזציה ואימוץ סגנון הבנייה האמריקאי הביאו את המזגנים גם למדינות נוספות בעולם. בשנות ה-90 נבנו בערים מרכזיות בהודו וסין משרדים וקניונים על ידי חברות בנייה אמריקאיות שהביאו איתן את המזגנים. הרבה פעמים על חשבון שיטות הבנייה המסורתיות יותר שהיו מותאמות לאקלים המקומי.
פעם כשהיינו נוסעים לאירופה, אז לא היה מזגן בבתי מלון אפילו בקיץ. היום אין כמעט בית מלון כבר בלי מזגן, כי אחרת לא יבואו תיירים. ובסין ובהודו מזגן היה מותרות תמיד, אפילו משהו שלא הכירו כמעט, גם אם ייצרו שם מזגנים לכל העולם, ועכשיו זה מתחיל להיות איזשהו מוצר צריכה בסיסי.
איך אפשר להסביר את זה מעבר לזה שבאמת הטמפרטורה הולכת ועולה?
בעיקר שיש לאנשים יותר כסף, מדינות שהן מתפתחות, יש יותר כסף, יש יותר מודעות, יש מעבר לערים, באזור כפרי יש משהו אחד, משהו פתוח, גם כשחם יש אוויר פתוח יותר, ובעיר יש לנו את מה שנקרא גם אפקט אי החום העירוני. זאת אומרת שמעבר לכל מה שדיברנו, גם החום שנפלט מהמזגנים ומהרכבים וקרני השמש שפוגעות באספלט או פוגעות בסרוכיות ונשברות עוד פעם, נוצר איזה ממש כמו אי של חום מעל העיר. הפרש הטמפרטורות בין מרכז העיר לבין פעתי העיר יכול להיות 5 מעלות ביום של קיץ.
זה המון.
ולכן כשמגיעים לעיר צריך עוד יותר מזגן.
אתה חושב שיש מנוס מכניסה משמעותית של מזגנים לשווקים האלה בהודו ובסין ובאינדונזיה?
לצערי אני לא חושב שנוכל לעצור את הדבר הזה. מאוד קשה לנו להגיד שהם יעצרו את הכל, בזמן שאנחנו, המדינות המפותחות כבר, כן, משתמשות במזגנים או בהרבה אמצעים אחרים, ולכן יהיה מאוד קשה גם מבחינה מוסרית ומהרבה בחינות לעצור את הדבר הזה. כן, הם סובלים, ותמיד החלש יותר סובל יותר ממה שהחזק הוא זה שגורם להשפעה יותר גדולה. אז אני לא חושב שנוכל לעצור את זה, ואני לא חושב גם שנוכל לומר הרבה משהו נגד הדבר הזה.
ומה השלכות של השינויים האלה אם לא יעצרו, אם באמת מספר המזגנים בעולם יעלה פלי 3?
השלכות שיהיו, כן, יהיה חם יותר, זאת אומרת, יהיו יותר פליטות גזי חממה, יהיה יותר חם במרחב הציבורי, מזגן בכל מקום. יש דברים יותר מסיביים שפולטים גזי חממה, כן, שצריך לטפל בהם, אבל גם המזגנים הם חלק מאותה בעיה.
מה אפשר לעשות לא ברמה האישית, אלא ברמה נגיד של תכנון עירוני, תכנון של ערים ושל בנייה חכמים יותר?
אז תראי, בבית אפשר לתכנן כך את הבית, שיהיו חלונות, שיהיו בכיוון שיש רוח, וכך כשיש רוח, אפילו כשחם בחוץ, אז אפשר ליהנות ממנה בבית. אפשר כמובן לשים הצללה מתאימה, לבנות עם חומרים שהם כאלו שמשמרים את הקור שיש בבית, ולא החום בחוץ לא נכנס כל כך מהר פנימה. אז יש מגוון מאוד גדול שאפשר לעשות של דברים, של תכנון, גם תכנון פיזי וגם חומרים שאנחנו משתמשים, בנייה ירוקה מה שנקרא. במרחב הציבורי, הדבר הראשון שמתבקש זה צל. כמובן שהכי טוב זה צל עצים, כי צל של עצים הוא לא רק שהוא מצל, ושוב, ההפרש יכול להיות מתחת לעץ של כמה מעלות פחות מאשר נהיה על יד העץ, אבל עץ גם מסנן את זיהום האוויר שיש מהמכוניות, קולט את זיהום הרעש ומפחית אותו, הוא גם מקום לבעלי חיים, והרבה דברים טובים, כל מיני פרויקטים של עיר יער, בתים שעל הגגות, על החזיתות, שמים צמחייה, יש לזה כמה אפקטים, גם אפקט של קירור, גם אפקט של קליטת גזי חממה, כשוב, אנחנו רוצים כל הזמן לדבר על הפחתה, אבל עדיין צריך גם לקלוט מהאוויר ועצים, צמחייה, בתהליך פוטוסינתזה פשוט, לוקחים את אותו פחמן דו-חמצני עם מים, מייצרים סוכר, הרבה תועלות לאדם, לסביבה, וגם מפחיתים את ההתחממות הגלובלית.
ומה בנוגע למזגנים עצמם, הטכנולוגיה שלהם נשארה די אותו דבר מאז שהם הומצאו, אבל אפשר לייצר מזגנים שיהיו יעילים יותר ומזהמים פחות?
תראי, אפשר להחליף את גזי הקירור, אפשר למשוך את היעילות עוד למעלה, כל מיני גם כיוונים עם טכנולוגיות קצת אחרות, מדחסים אחרים, דברים אחרים. אבל אני כל הזמן רוצה להזכיר שטכנולוגיה, פותרת טכנולוגיה, מחליפה טכנולוגיה, זה תמיד נורא יפה, ואנחנו הולכים לשם כל הזמן, אבל טכנולוגיה לא יכולה להיות הכל. וטכנולוגיה היא כלי, היא לא היעד שלנו. ואנחנו צריכים לחשוב על השילוב הזה, שנשתמש בטכנולוגיות שונות, ואני לא אומר שאנחנו צריכים לסבול מחום, ולהתענות בחום ובלחות, כדי שלא נפתח את המזגן, ונגיד שאנחנו ירוקים. לא. אבל אנחנו צריכים כן לשנות גם הרגלים, לתכנן אחרת, ולא רק עכשיו חם לי, מה אני אעשה כדי לקרר את עצמי.
אנחנו רואים שנה אחרי שנה אירועי אקלים מאוד מאוד קיצוניים, והרבה מהם יש טמפרטורות מאוד חמות בקיץ במקומות שעד כה זה לא קרה. עד כמה אירועים כאלה מובילים מדינות לנקוט צעדים יותר משמעותיים כדי לצמצם את זיהום הסביבה שלהם?
כן, האירועים האלה הולכים ונהיים דחופים יותר, קיצוניים יותר בכל העולם. שינויי האקלים האלו, הם מובילים גם לפגיעה בבני אדם, גם לפגיעה ברכוש, אבל גם באמת להבנה של אנשים ושל מדינות שצריכים לפעול, שצריכים לעשות משהו, מפני שהתחזיות הן קודרות יותר. שאם אנחנו לא נפעל עכשיו, ומדעני האקלים ויש קונצנזוס שאומר שיש לנו בערך עשור לפני שנהיה באיזושהי נקודת אל חזור. יש כמה כיוונים. כיוון אחד הוא באמת כיוון של להפחית פליטות. למשל, אם צריכת בשר היא צריכה שעתירה בפליטות גזי חממה, אז נצרוך פחות בשר או תחליפי בשר. אז פה נכנסת טכנולוגיה שנותנת לנו תחליפים ודברים אחרים. אז יש כל מיני דרכים, אבל אני תמיד רוצה להזכיר שהפחתה במקור היא הכי יעילה, הכי פשוטה והכי זולה, היא רק הכי קשה מבחינת הרגלים. כלומר, כל חלופה בסוף צריך לייצר אותה, צריך לעשות, זה אנרגיה, זה שינוע, זה דברים. הפחתה במקור, דיאטת פחמן דו-חמצני, הכי טובה שיש.
זהו, וכחלק מהסכם פריז, באמת הרבה מדינות הסכימו לאפס את פליטות הפחמן שלהם עד אמצע המאה, עד שנת 2050.
כן, אנחנו מדברים על זה עכשיו.
אז זה בעצם צפוי לפתור את הבעיה שלנו?
בהחלט מדינות מבינות שיש לזה משמעות מאוד גדולה ושאפשר לעשות את זה, אבל צריך התגייסות מאוד גדולה, גם התגייסות של כל האנשים, גם התגייסות כלכלית שמשנה את כללי המשחק, גם התגייסות פוליטית, שהיא מאוד קשה הרבה פעמים, כי הפוליטיקה רואה לטווח קצר, כי יש מחר בחירות, כי יש עוד הרבה לחצים והרבה דברים. צריך איזה שידוד מערכות, צריך לעשות איזשהו משהו אחר. זה לא יוכל להסתכם רק בבוא נדבר על זה ובוא נציר הצהרות. אני חייב לומר, הרבה מדינות בעולם עושות תוכניות נפלאות היום, ובאמת משקיעות השקעות, אבל בינתיים, עם כל ההצהרות ועם כל הדברים, אנחנו ממשיכים לפלוט גזי חממה, והתופעות ממשיכות ומתחממות. צריך משהו כנראה יותר דרסטי.
הקהילה הבינלאומית יכולה ביחד באמת לקדם שינוי בנושא הזה?
בוא אני אספר לך סיפור. לפני כ-50 שנה, הסיפור הגדול היה החור באוזון. גילו שיש באטמוספירה, בשכבה אחרת, לא של גזי החממה, חור, בגודל יבשת אירופה, מעל הקוטב, והאוזון יש לו תפקיד מאוד חשוב במניעה של קרינה אולטרה סגולה מאוד מאוד חזקה להיכנס לפה. ואז גילו שהמרכיב העיקרי שפוגע באוזון הוא בעצם אנחנו. אפלה בפלה, מה זה אומר? כל מיני גזים, בעיקר גזי קירור, וגזים שנמצאו בכל מיני ספריים של דאודורנט, של קצב גילוח וכדומה, הם עולים למעלה לאטמוספירה, מגיבים עם האוזון, מפרקים אותו, ולכן נוצר החור באיזון. Mm-hmm. ואז הייתה הפעם הראשונה אמנה בינלאומית של האום במונטריאול, להפסקה של השימוש בכל הגזים האלו, כדי שהחור באוזון לא יתרחב. ובאמת נעשו שינויים מאוד מאוד גדולים, והצלחנו. לא רק שהצלחנו, אלא סימנים מראים לא רק שהחור באוזון לא מתרחב יותר, יש היום יותר ויותר סימנים שאומרים שהוא מתחיל להתכווץ חזרה.
כלומר, אם רוצים, אז זה אפשרי.
אם רוצים, אפשר. אבל, אנקדוטה קטנה, אחד מהגזים האלה שהיה צריך להיפטר מהם, שנקרא פריאון, היה גם גז ששימש כגז מזגנים, גז קירור. ולכן החליפו אותו. החליפו אותו בגז אחר. גז שהסתבר אחר כך שהוא גז חממה מאוד חזק. כאז טיפלנו באוזון, ועכשיו אנחנו מול גזי החממה. ובעצם זה מראה כמה מוצרים, טכנולוגיות, יש להם חצר אחורית, ואנחנו לא תמיד רואים את כל התמונה המלאה. לפעמים פתרנו בעיה אחת, יצרנו בעיה אחרת. צריך להתגייס שכל אחת ואחד מאיתנו, ולא רק מנהיגים, ולא רק מדינות, ולא רק חברות, יעשו שינויים.
יעלו את המזגן במעלה אחת.
יעלו את המזגן במעלה, יפתחו אותו קצת פחות, יעשו דברים שאפשר לעשות ויחוללו שינוי גדול.
עדי וולפסון, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם יכולים למצוא אותנו גם בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור ויונתן מניאביץ'. נשתמע בשבוע הבא.